מוריי ורבותיי, בוקר טוב, אנחנו בדף י"ז עמוד ב' בשורה האחרונה. תשמע, ונזכיר לעצמנו כך, אנחנו עוסקים בדיני הרחקה. זאת אדם שדבר מסוים מזיק את זולתו, הוא צריך לדאוג למרחק. ואז ראינו למעלה, בערך בשורה העשירית, מחלוקת בין אביי ורבא. מהו הדין? כאשר אני בא לשים מזיק פוטנציאלי כשאין עדיין ניזק. כן, להרחיק מן הבור, אין שם עדיין בור. אז הבא לסמוך בצד המצר, הבא אמר שומר, מה הבעיה? כרגע אין ניזק. אז רבא אמר אינו שומך. לא, הוא לא יכול לשים, הוא צריך להרחיק אפילו כאשר אין עדיין ניזק. כן? האמת היא שהייתה מחלוקת במה המחלוקת, שדה עשויה לבורות, שדה שינה עשויה לבורות, אבל מזה נתעלם, כי הגמרא לרגע מתעלמת מן השאלה הזאת. אז הגמרא עכשיו רוצה להביא קושייה על רבא שסובר שאינו סומך אפילו במקרה כזה. אומרת הגמרא תשמע, מרחיקים את הגפת, כן, שזה פסולת של זיתים, ואת הזבל, ואת המלח, ואת הסיד, ואת הסלעים, שראינו שזה סלעים כאלה שעושים מהם אש, מקוטלו של חברו שלושה טווחים או סעד בסיד. מה אנחנו מדייקים מפה? ממה הוא מרחיק? מהכותל. סימן שמה? שדווקא כאשר עומד כותל על תילו. תמה דאיקה כותל, הליקה כותל סומך. אז אתה רואה זו קושיה על רבא שאומר אסור לסמוך אפילו כאשר הניזק לא נמצא. נעצור לרגע. ותוספות בעמוד ב' שואל קושייה, שהיא קושייה טובה. הוא אומר, אני לא מבין, זה לא דומה למקרה של בור. למה? אומר תוספות, תסתכלו. אחרי פירוש, וקשה לרבא. ותימה שואל, מה היא קושייה? מה הקושייה על רבא? שאומר הסוזמור, החבדי מותר לסמוך כשאין כותל. פה לכאורה גם לפי רבא צריך להיות מותר. למה? שאין מזיק כלום, וכשיחפוץ זה לעשות כותל, יסיר את הגפת. אתה אומר לי, תשמע, אל תבנה פה בור. בור, תשמע, זה לבנות, זה חביבי חתיכת קונסטלציה. כן? אז אחרי זה, אם לך פתאום גם יהיה בור, אני אצטרך להרחיק את הבור, זה סיפור. אבל פה מה הבעיה? מה אתה אומר? מרחיקים את הגפת מן הכותל. אז מה אתה אומר? לא, אסור לשים גם עכשיו. אני אגיד לך, מה הבעיה? יש לך כותל? אין לך כותל. מחר תבנה כותל? בשתי דקות אני מזיז את הגפת, שלושה טפחים אחורה. למה אתה רוצה שכבר עכשיו אני אזיז את זה? מה פתאום? צריך להיות מותר לפי כולם. מה הבעיה?
רוצה שטח נקי.
מה? למה? זה צריך להיות היגיון. מה? למה? אז שימו לב. כן? בא תוספות ועונה שתי תשובות.
יכול לתפוס חזקה אולי, ולאחר כך התחילו
ויכוח,
אם זה
מחק שלושה פחים
או לא
מחק. ימדדו, מה הבעיה? הוא יביא את הבית, הנה שלושה פחים. אתה עושה עונה שתי תשובות. תשובה ראשונה, נזק בלתי הפיך. ויש לומר, דהני מקלקלים את הקרקע, ויזיק לכותל שיבנה, אפילו שוב יסיר.
יש דברים שגורמים נזק
בלתי הפיך. זאת אומרת, הסיד הזה, הגפת הזה, זה... כן, שמה? חומרים רעילים, זה נספק בקרקע, וזאת אומרת, זה יזיק אחר כך, גם אם אתה תסיר את זה. לכן, אני יכול כבר עכשיו לבוא ולומר, תסיר את זה. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה היא תשובה אחרת, שבעצם לא נגרם נזק עכשווי. ועוד אומר ידי, בכל אולי יש תורח בסילוקן, ולכך מעתה יכול לעכב עליו, כי יש לחוש שמה לא יהיה מהר לסלקו כשירצה לעשות כותל. אולי זה כמו מה שאתה אמרת אלי. כן, בטח, נו, אתה תסיר את זה, זה סיפור, צריך להביא הובלה, צריך להביא פועל, צריך להביא זה. אז לכן אני יכול לומר, מראש, ואז אגב זה באמת חידוש, זאת אומרת, יוצא שכרגע אני לא מעסיק, ובקלות, לא בקלות, ואפשר להזיז את זה אחר כך. ואתה אומר, אני יכול לתבוע ממך, כי אני חושש שאתה לא תזיז את זה אז. וזה כבר מאפשר לי
טוב.
עתידי כשהוא לא בטוח. כן, נכון, צריך לשמור, יש קו בניין. כן, כי שם אחר כך אי אפשר יהיה להזיז את זה. אם אתה בונה בניין צמור לקו...
לא בניין, גם
מחסן. מחסן, גם את זה אתה לא תוכל להזיז. אבל נניח, סתם לשים איזה חומר, אם אתה לא נמצא עכשיו, זה לא מזיז. טוב, לא יודע. על כל פנים, אז אלו שתי תשובותיו של תוספות. אז על כל פנים, אז הגמרא באה במקשה על רבה. אתה רבה אומר שאסור לסמוך אפילו כשאין נזק. הנה אתה רואה שפה בוטה. הוא אומר, לא. כי לא יקרה כותל נמי לא סמך. לא, מה פתאום? ואלא מה יקרה משמע, זאת אומרת, מה שכתוב מכותלו של חברו, זה בא לו להצביע לא על קיומו או לא קיומו, אלא על סיבת הנזק. סיבה, אתה יודע למה זה? כי זה מכותלו של חברו. אבל לא משנה אם זה נמצא או לא. גם אם זה לא נמצא, בגלל שהוא יכול לבנות כותל. בגלל כותלו של חברו. הקמה שמלן דעה ניקשו לכותל. זה מחדש שקשים לכותל. הלאה. תשמע, מרחיקים את הזרעים ואת המחרשה ואת מרגליים מן הכותל שלושה טווחים. אומרת הגמרא, טעם עדיק הכותל. אגב, עכשיו פה יהיו איזה חמש קושיות אותו דבר. הרבה פעמים הגמרא תתרץ אותו עיקרון. זה מעניין. תשמע, מרחיקים את הזרעים ואת המחרשה ואת מרגליים מן הכותל שלושה טפחים, טעם עדיק הכותל. הליק הכותל סמיך. אומרת הגמרא, לא. כי ליק הכותל נמי לא סמיך. ואלא מהי כמשמן? הכמשמן דמיתונתא. מיתונתא אומרה שדבר לך. קשה לכותל. זה בגלל הכותל. הייתי יכול לחשוב אגב סתם שאין נזילות... מה? לא, קודם אמרנו שדברים אחרים, מלח וסיד, שם זה הבל כזה, פה זה רטיבות, זה דברים אחרים. זה דברים אחרים שקשים לכותל. הלאה, תשמע, ואת הריחיים הן שלושה מן השכב, האבן התחתונה שהן ארבעה מן הרכב. תמה, אומרת הגמרא, דאיקה כותל. הליקה כותל, סמיך. אז או שוב, אומרת הגמרא, לא. כי ליקה כותל נמי לא סמיך, ולמה היא כמשמלן? הכמשמלן דטיריה, קשה לכותל. הרעידות, כן, של הריחיים, הם אינם טובים לכותל. הלאה. תשמע, והתנור שלושה מן הקליה, קליה זה הבסיס של התנור, אתם זוכרים שרשי אמר שלמטה שמים טיעית, ואחרי זה התנור נהיה ככה. כן? אז מרחיקים שלושה מן הקליה, שהן ארבעה מן השפה. אומרת, אתה מדעיק הכותל, הליקה כותל סמיך. הוא אומר, לא, כי ליקה הכותל נמי לא סמיך. אלא מה כמה שמן, כמה שמן, דהב לה קשה לכותל. חום מזיק לכותל. הלאה, דין נוסף, תשמע, לא יפתח אדם חנות של נחתומים.
אני לא מבין את
זה. זה קל ברור. מה?
לא, אני לא מבין את כל השאלות ואת התשובות. אבל אין כותל.
נכון, אם אין כותל.
אין כותל. כלומר, הסיבה היא שגם אם אין כותל, לא ישים סמוך לאיפה שיכול...
כי מחר, מה יהיה אם מחר תבנה כותל?
ואז יש לך
תרחה
בלקחת את הדבר הזה,
נכון? ואז אני חושש שאתה לא תזיז את זה. מה שאתה עושה, אתה אומר. זאת אומרת, מחר, אם מחר אני אבנה כותל, זה יזיק לי.
למה פשוט לא אמרו מרחיקים מן המיצר, ובזה לא היו שאלות,
זה
לא היו
זה,
מן המיצר, שיש בינינו גבול, לא צריך לקרב.
כי אז לא הייתי יודע מה הסיבה. אני רוצה לומר מה הסיבה. כי הסיבה היא בגלל כותל. גם אם כותל קיים עכשיו, וגם אם כותל ייבנה, אני לא יודע, נניח, כן, סתם, אני אגיד לכם, למה, אני אגיד לכם למשל, אמרים מן הכותל, נניח שיש אדמה שאי אפשר לבנות שם הכותל. אדמת לס כזאת, כן? שגם אם אפשר לבנות כותל, בני כותל הוא ייפול. אז מה יהיה שם הדין? אני צריך גם להרחיק שלושה טפחים את הזרעים ואת זה. אם הייתי אבי, כמו שאתה אומר, אומר להרחיק מן המיצר, אז הייתי מבין שמה, כן, צריך להרחיק. אבל פה מראים מן הכותל, הכותל הקיים או הכותל הפוטנציאלי, ופה זה מקום שלא שייך לבנות כותל, אז יהיה מותר לי לשים עד הסוף. זאת אומרת, רצו להצביע, כך אומרת, מה על הסיבה? כן? פירבה.
עוד דבר שלא מזיק לכותל.
מה? עוד דבר שלא מזיק לכותל. זה בין כך לא כתוב, כי מרגים את הזרעים, דבר אחר, לא כתוב. כן. הלאה. אז עוד דבר ככה. לא יפתח אדם חנות של נחתומים. אסור לי לפתור איזו מאפייה כזאת בתוך הבית. טוב, נראה. ושל צבעים תחת אוצרו של חברו. אומר רש"י, מה זה תחת אוצרו? חנות של נחתומים, מוכרי לחם שמסיקים שם אור תמיד. אוצר, עלייה, שעוצרים בתבואה ושמן ויין ועשן קשה להם. זאת אומרת, אני גר בקומה ראשונה, אתם תראו איך תנאי החיים פעם. אנחנו לא באזור התעשייה. אני גר בקומה ראשונה, בקומה השנייה, יש מין מחסן, ואז אסור לשים חנות של עורפת בקר, למה הריח קשה להם. זאת אומרת, עולה הריח לתוך השמן שלי, אחרי זה אני בא לשים שמן בחביתה, אני מריח את הפרה. אז זה לא לעניין. אז אומרת, אם אתה מדי אוצר, עלי כאוצר אביד, אומרת הגמרא, דירה שאני, תראו, אומר רש"י, דירה שאני חנות ורפת בקר, דירתם של אדם הן. זאת אומרת, מעניין, כנראה, מה עושים את זה בתוך, בתוך הבית. ואין לנו לאסור דירתו עליו, אלא אם כן ההיזק מוכן. אז זאת אומרת, כשזה בחצר, אז מה, לא. אבל פה זה דירתם של אדם. אגב, אני מבין תמיד, שוב, דירתם, בלשון חז"ל, זה חדר שינה. כי בחצר, את הרוב היו עושים באמת בחצר. דירה זה, מה זה דירתן? כבר שם הוא ישן, אמין, הוא זה, עם הפרות הוא ישן. הם כולם ישנים. אז זאת אומרת, ככה, כשמדובר בחצר, אני יכול להרחיב את מגבלות, הייתי אומר ככה, מערכת היחסים בין מזיק לנזק היא תמיד בלנס של אינטרסים, של זה. אני לא יכול להזיק לחבר שלי. מצד שני, אתה לא יכול לבוא ולעצר את צעדיי, בלי להגיד, אל תעשה ככה כי זה מזיק. כי זה... אתם יודעים, יש הרבה שאלות, האם מותר לאדם להתקלח ב-12 בלילה, כי זה... אסור להוריד את המים באסלה. מביאים אדם... אז ככה נשארים עד הבוקר?
בערים או בכפרים?
חמונה לצלם.
בציריך.
חמונה לצלם.
לא. במבנים שמותר, אבל...
אני יודע, קונסול ישראלי
שהיה גר שם, סיפר לי.
טוב, בסדר. אז בקיצר... טוב, בקיצר, לכן זה איזון של דברים. כשזה בחצר, אתה יכול לומר לי, תשמע, אל תעשה ככה, אין... הלאה, זה ככה, אין שם, זה בדיוק דווקא את זה. ששום הייתי מנחום אבלים, אז מישהו אמר לי, אבי שווייץ, כל רגוע, לא סימפטי ולא זה, רגוע, זה... לא מצפצפים בכבישים, לא זה... אצלנו, הכל קשה. לא מדברים בפלאפון באמצע הרחוב. טוב, אנחנו מדינה עם נרבים. בסדר. אז קיצר, אז פה, אז לכן, אגב, אז יוצא פה, שפה באמת יהיה מותר. ואגב, מעניין שפה הגמרא החליטה לסתות מהתשובות. איך להגיד אותו הדבר? למה כותבים האוצרות של חברו? כדי לומר שזה ה... שזו סיבת הנזק. לא, פה הגמרא אומרת, נכון, אתה צודק. אתה צודק במסקנתך הלכתית. כאשר מדובר בשימוש בתוך דירתו של אדם, לא תוכל להגביל אותו, אלא אם כן, הנזק קיים בפועל. טוב, הלאה. תשמע, לא איתה אדם אילן סמוך לשדה, אלא אם כן הרחיק ממנו 4 אמות. זאת אומרת, הוא מרחיק פה הגבול, אז הוא צריך להשאיר פה 400 בלי אילנות. למה? ותעני ל-400 שאמרו, כדי עבודת הכרם. כיוון שהוא צריך פה לחרוש, אז הוא משאיר פה דלת, כי הוא לא יחריש, ישאיר דלת אמות, אז מה יקרה? הופ, הוא כל פעם יגלוש לתוך שדהו של חברו. עוד אם התאמה, משום כדי עבודת הכרם. הלאה, משום כדי עבודת הכרם. אם לא זאת הסיבה, סמיך, ואף על גב דאיקה שורשים דקמה עזקי. אין, למרות שיש שורשים אין, שיכולים להיכנס לתוך שדה חברו להזיק. אומרת הגמרא, הרב מה יסקין, על דמה פסיק צונמה, שיש סלע שלא מאפשר אין, לשורשים להגיע. זאת אומרת, אגב, זה פה מעניין, ואני מתפלא שמשה שותק. מעניין, זאת אומרת, לוקחים דין סתבי שכתוב במשנה, לא ייתה אדם אילן סמור שדה, אלא אם כן הרחיק בין 400. כן? ועל זה כתוב בברייתא 400 שאמרו כדי עבודת הכרם. אז אומרים, לא כתוב פה, לא רמוז פה בשום מקום, בשום דבר שיש סלע שחוסם. לא, אני אגיד לך, משה, יש לי תשובה. יש לי תשובה. לא, זה, אתה מבין? כן. כן, לא, 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 אבל... אבל זה עדיין לא, זה כאילו אתה אומר, יש לך פה קושייה? יש לך הרבה קושיות! זו תשובה, אבל אני לא אוהב את התשובה הזאת. אני חושב שהתשובה היא כזאת. הברייתא אומרת שהסיבה היא כדי עבודת הכרם. כן? אז למה הברייתא מתעלמת מנזק של שורשים? תשובה. הברייתא רוצה לומר שאפילו במקום שאין נזק של שורשים, יש סיבה נוספת. הסיבה נוספת היא עבודת הכרם. איך יכול להיות שאין עבודת הכרם? למשל, יש סלע. זאת אומרת, אפילו במקרה כזה זה יעשו. כך אני מבין. זאת אומרת, זה מה שהגמרא רוצה לומר. אומרת הגמרא, הנה, אני אוכיח לך גם בהמשך המשנה. כי מה כתוב, די כאן, מדקטני שלהם, גורסים את זה, בואו נקרא את זה. היה גדר בינתיים, זה סומך לגדר מכאן, וזה סומך לגדר מכאן. זאת אומרת, אם כל... זאת אומרת, אלו, מה הסיבה? שמה יגלוש דל אדמות? אם יש גדר, הוא לא יכול להיכנס. אז מותר לו לשים את זה על דל אדמות. רגע! אין? אז מה? אז עכשיו, אם אתה בא ואומר שיש גם בעיה של שורשים, מה זה משנה שיש גדר? אתה רואה שעל כוחנו מדובר שאין בעיה של שורשים. אומרת, אגמר, יחי, אין? אם אתה אומר בקרה שיש סלע והשורשים לא יכולים לעבור, אין מה סייפה, היו שורשיו יוצאים בתור של חברו, אין? מעמיק להם שלושה טפחים, זאת אומרת, מותר לו לשני לקצוץ את זה, אין? עד עומק של שלושה טפחים, כדי שזה לא יפריע למחרשה שלו, אין? כדי שלא יעקב המחרשה, וידה מפסיק צון ממאי בעיו אתם, אם אתה אומר שיש סלע שלא מאפשר את המעבר של השורשים, איך הגיעו השורשים לשם? אומרת הגמרא, לא, אחי כמר, ואילב צונמה, אם אין סלע, והיו שורשיו יוצאים לתור של חברו, מעמיק שלושה דברים כדי שלא יעקב המחרשה. ואז אתה רואה בעצם, במילים אחרות, כאילו הגמרא אומרת, אנחנו מסרטטים את כל המקרים האפשריים. יש בעיה של שורשים, אין בעיה של שורשים וכו'. הלאה. תשמה מרחיקים את האילן מן הבור 25 אמה. שוב, מן הבור, תמה די כבור, עלי כבור, סמיך. אומרת הגמרא, לא, כי לי כבור נמי לא סמיך. והקמה שמלן, עד 25 אמה, אז זה שורשים ומאזקי לבור. אין? זאת אומרת, שרצו להשמיע אין? את השיעור, שעד 25 אמה, שעד זה מזיק לבור. אומרת הגמרא, יחי, אי מה סייפה. ואם אילן קדם... זאת אומרת, אם נטיית האילן הייתה לפני הבור, לא יקוץ.
למרות שזה שדה של בורות?
מה? או? לא נכנסנו, שמעון, לשאלה הזאת, זה אתה מאיר טוב. אבל אין כרגע בור. ואידה לא סמיך, איך הם משכחת לב? אם אתה אומר שאסור לסמוך אפילו לפני, איך יש לך פתאום אילן שקודם, ורשי אומר, אם תגיד הוא עשה את זה בפשיעה, אז צריך לעקור את זה. כן? אז הוא אומר, איך הם השכחת לו? הוא אומר, די אילן קדם, והיא שלא כדין שמח? אלא מה תגיד? בטח, יכול להיות, הוא נטע את האילן לפני הבור, שלא על פי דין. המי לא יקוץ. מה לי בור קטן דקטן לקוץ, זה מה ישנה אילן קטן דקטן, אני לא יקוץ, מה פתאום? מה, בגלל שהוא פושע? אז הוא עכשיו לא יקוץ? אומרת הגמרא, כדי אמר רב פאפה, בלוקח. החנמי, בלוקח. מה זאת אומרת? אין? מדובר ככה. אני נטע, תסתכלו רשי, בלוקח. אדם שנטע אילן בתוך שדהו, אז בזמן שאני נתתי, זה היה מצוין, זה היה רחוק, 30 אמה מהגבול. ואחר כך, מחר חצי שדהו לאיש אחר. הוא בא הלוקח וחפר בור. אין זה צריך לקוץ אילן שנטעו ברשות. זאת אומרת, פה זה כבר לא, כמו שאמרת, סמוך לגבול, בפשיעה. לא, כשאני נתתי את האילן, אז היה מותר, זה היה שלי, היה מרחק מצוין. אחר כך כשמחרתי לו, עשה בו, האילן שלי היה קודם. אז ממילא, לכן, כי דאמר רב פאפה, מה?
מה
לוקח? מישהו קנה חצי מהשדה שלי, ועשה שם בו. אז עכשיו הוא בא אליי, האילן שלך מזיק את הבו. הוא מסלח לי, האילן שלי היה 20 שנה לפני שבאת. אז אומרים לו, מה, שמת את זה לא על פי הדין? לא, שמתי את זה כדין, כי אז כל השטח היה שלי. אז אומר דגמר, כדי אמר רב פאפה, בדבר אחר, ואנחנו נראה את זה בהמשך, הם בלוקח. החנמי, בלוקח. הלאה. תשמע, אומר דגמר, ותכף אנחנו ניכנס גם לדיעה השנייה של רב יוסי, שבסופו של דבר נגיע למסקנה, שהוא אומר, הניזק צריך להרחיק את עצמו. לא המזיק. תשמע, מרחיקים את המשרה. משרה אומר רש"י, מים ששורים בו את הפשטן. חוזר לגמרא, מן הירק. חוזר לרש"י, מן הירק של מיני מאכל, כרוב ושומין וקרישים. אני תמיד מתפעל מרש"י, שרש"י גם היה פרשן גדול, אבל גם פרקטיקן. מאיפה רש"י יודע שכתוב ירק פה, זה דווקא כרוב, שומין וקרישין. איפה הוא יודע? בפרקטיקה. מן הירק, ואת הקרישין אין מן הבצלים. קרישין זה קרטי. זה מה שאוכלים בליל הסדר. ואת החרדל מן הדבורים. אין? אומר רש"י, החרדל מן הדבורים, שאוכלים את החרדל ומחדד את פיהם ואוכלות את דבש שלהם. בקיצור, זה גורם להם נזק אל הדבורים, מעניין. לדבורים. אומרת הגמרא, זאת אומרת, מעניין, גם זה, אני משתגע, מאיפה רש"י ידע שזה הנזק שנעל לדבורים? הדבורים אוכלים את החרדל. לא, לכן אני אומר, אני פעל כל הזמן, איך הם היו ידעו את כל חיי המעשה. זאת אומרת, רש"י ידע שמה שקורה לדבורים זה מין תהליך כזה, הם אוכלים את החרדל, ואז זה גורם למין חריפות כזה בפה, ואז הם אוכלים את הדבש. ואז זה גורם להם נזק. אגב, זה נזק של גרמה דה גרמה כזה. מעניין. כן, אבל רש"י לא אומר ככה, כן. כן, הרמב״ם ככה מפרש. ככה הרמב״ם מפרש. שאז זה נותן לדבש טעם חריף. טוב, אז ממילא ואת החרדל מן הדבורים. אומרת הגמרא, תמה דאיכא ירק, אה ליכא ירק סמיך. שוב אתה רואה. הוא אומר, לא, כי ליכא ירק נמי לא סמיך. והכא משמע לן, דהנו קשוע דדי. זאת אומרת ש... כל אלו מזיקים לאלו, כן, שהמשרה וזה, והם מזיקים לירק וכדומה. אומרת הגמרא, אי אחי, אם אתה אומר שאסור להזיק לפני, אם הסיפה רבי יוסי מתיר בחרדל, מפני שיכול לומר לו, אם בר החרדל יכול לומר לו מה הדבורים, עד שאתה אומר לי, הרחק את חרדלך מדבוריי, הרחק דבורך מן חרדליי, שבאות ואוכלות לגלוגי חרדליי. זאת אומרת, מה קרה לך? אתה מזיק אותי. אין? כיוון שמה הדבורים שלך אוכלים את החרדל שלי. ואיד לא סמיך. אין? אז אם פה מדובר שמה שעשו לסמוך, אז מה? אין? היכם השכחת להיר. אומר רש"י, אי לא סמיך איני שזק למצר חברו, אפילו בשאין דבר ניזוק, איתלי לרבי יוסי, דאלו שני מזיקים. איך היא משכחת לסמוך חד מיני ברישה? החברו מעכב עליו. איך הגיעו למצב שיש את שניהם? הרי הוא יכול לעכב עליו. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא בלוקח. זה הדבר שמדובר בלוקח. אז אומר, אחר שעשה זה משרה בתוך שדה, או זרה שם חרדל, מחר שדה הוא לאחר. ולוקח, זרה שם ירקו עם מדבורים. אומרת הגמרא, היא בלוקח, מה הייתה? מה דרבנן? אין? הרי הוא העמיד את זה ברשות, אז למה אתה אומר? אין? ועוד, מה הייתה? מה דרבי יוסי? למה רבי יוסי חולק בחרדל? אפילו משרה וירקן עמי. גם שם הוא צריך לחלוק. אומרת הגמרא, אמר אבינה כסבר רבנן, על המזיק להרחיק את עצמו. לא משנה. גם אם זה היה בהתחלה ברשות, כרגע נוצר מצב. שמה? שגורם נזק? אתה צריך לסלק את זה. אומרת הגמרא, מכלל דרבי יוסי סבר, על הניזק להרחיק את עצמו. אין? אם כן, על הניזק. אין? אז מה? אפילו משרה וירקנמי. אז למה רבי יוסי חולק רק בחרדל ודבורים? צריך לחלוק גם בירק. אז גם שם יגיד, הניזק צריך להרחיק את עצמו ולא המזיק. אומרת הגמרא, אלא לעולם רבי יוסי נמי על המזיק סביר עלי. רבי יוסי מסכים עקרונית עם חכמים שהמזיק צריך להרחיק את עצמו ולא הניזק. ואחי כאמר לו רבי יוסי לרבנן, תנח משרה וירקה דהני מזכהני ואני לא מזכהני, אלא חרדל ודבורים, תרווי ומזכה דהדה. זאת אומרת, יוצא ככה. רבנן באים ואומרים, זאת אומרת, גם רבי יוסי וגם רבנן מסכימים שהמזיק צריך להרחיק את עצמו. רק רבי יוסי בא ואומר, תשמע, אני מסכים שהמזיק צריך להרחיק את עצמו במקרה שאני מזיק אותך, ואתה לא מזיק אותי. המשרה מזיקה את הירק, הירק לא מזיק את המשרה. אבל במקרה של מה? של חרדל ודבורים, זה נזק דו סטרי, אז מה פתאום שאני אזיק את עצמי? ורבנן אומרים לו, לא, עובדתית הם אומרים, דבורים לחרדל לא מזכלה. הדבורים לא מזיקים את החרדל. למה? אין? אי בבינטה, בינטה אומרה שזה גרעין הזרע. אם אתה אומר שמדובר על גרעין הזרע של החרדל, לא משכח עליה. הם, זה בפנים, הם לא יכולים, אין להם גישה אליו. אי בטרפה, עלה טרף בפיה. אם בעלים, הדר פארי, הם חוזרים וגודלים, זה לא נזק. יש עלים, הם חוזרים בחזרה. אז אם אלה קרה רבנן.
לכן החרדל מזיק את הדבורים.
יפה, כן, ולכן הדבורים לא מזיקים את החרדל. אומרת הגמרא, כן, וסבר רבי יוסי, על המזיק להרחיק את עצמו? והתנן רבי יוסי אומר, אף על פי שבור קודמת לעניין, לא יקוץ, שזה חופר בתוך שלו, וזה נוטע בתוך שלו. הוא אומר, הניזק צריך להרחיק את עצמו, לא המזיק, אני לא צריך להרחיק את עצמי. אז הנה אני רואה במפורש שרבי יוסי סבר שהניזק צריך להרחיק את עצמו. אומרת הגמרא, נכון, אלא לעולם רבי יוסי על הניזק סביר עלי. נכון, ואז יוצא, שמה שרבי יוסי סובר וחולק בכל שלושת המקרים, גם בירק. מה אתה אומר? אני בעל המשרה צריך להרחיק את עצמי מהירק? לא, אני זק צריך להרחיק את עצמו. אבל רבי יוסי דיבר רק על חרדל, הוא לא דיבר על שני המקרים האחרים. אומרת הגמרא, ולדבריהם דרבנן כאמר להו, זאת אומרת, הוא בא ואמר להם לשיטתם. לדידי, על הניזק להרחיק את עצמו ואפילו משרה וירקה לא בא רחוקה. לשיטתי, בכל המקרים, אני המזיק לא צריך להרחיק, אלא אתה. אלא לדיד חוד אמריתו על המזיק, לשיטתכם, תנח משרה וירקה דהני מזקה הני ואני לא מזקה הני. מילא אני מבין אתכם בשני המקרים האחרונים, שישה אחרים, ששם המזיק מזיק את השני, והשני איננו מזיק, זה לא נזק דו סטרי. אלא חרדל ודבורים, תרווה יום מזקה הדד. אבל מה זה? מה פתאום שהמזיק ירחיק? הלא גם השני מזיק אותו. יוצא שהגמרא אומרת שבאמת גם רבי יוסי סובר שעל הניזק צריך להרחיק את עצמו ולא על המזיק. ומה שהוא אמר להם דווקא בחרדל, הוא בא ואומר, לפחות אתם תודו לי במקרה הזה, אני בכל המקרים סובר שהניזק צריך להרחיק ולא המזיק, אבל לפחות תודו לי במקרה הזה.